לשונות, ואומרים שמה לחבר, אולם ביור כזים דיבר אברהם ארמית, כארמית עשו כזים. לומד את הלשון מוחדת את מעלה, לשון הקודש, ארמית לשון חול. אך ישמעאל פעם נושא את ארמית אל ארץ ערב, וכן נכנסו שלוט הלשון אל ארמית העברית והערבית, דומות זו לזו בצער השמות השלהם ותיותם ושמו שם. כלומר, הארמית, זו הייתה שפה בכסדים, והערבית קרובה אל הארמית, ישמעאל לקח את הארמית אל ארץ ערב, ולכן מפה הקרבה בין העברית לערבית, אפילו אותם אותיות, אשר ליתרון הלשון העברית מצד ההגיון הלו מבחינת העם אשר מצווה נדרש לו בדיבור נשגב, בייחוד בית הנבואה נפוצה. בקרב העם הזה, עם זה ותנו מהתוכות ישירות הטילות, מלכה ומשה ויושב ודוד ושלמה, הייתכן כרסה להם מליצה לדבר שביקשו להביע בכל אלה, כמו שתרסנו יום אויל ועבדה הלשון מפינו, כלומר המלכים שלנו היו כולם גדולי שירה. ואין איך נהגה התורה מידעו צריכה על שמות שאינם שכיחים, למשל בתור המשכן, האפוד, החושן, איך מצא את הביטוי השלם ביותר, כמה נס סידור הסיפור הוא. הוא הדין בשמות אומות ושמות מן העופות, מן האבנים, מתבוננות בשירי תהילה לדוד, טענות איוב, מתווכחו עם חבריו, תוכות ישעיהו בידי השכר ועונש בדבר בכל הדומה לזה. אומר הכוזרי, תכף מסביר, בזה וכיוצא בזה תוכל להוכיח לכל היותר, כי הלשון העברית שלמותה דומה לזו של לשונות אחרות. אבל לא אותו יתרון אשר הזכרת, להפך, שותפות עולות אליה בשירים השקולים מתוארים ולניגונים בהם מזמום. כבר נתבהר, אומר חבר, כי הניגונים אינם זקוקים לפי המצווה השקולה בו, כי בניגון ייתכן לנגן לאחוז הקצר. עוד להשם כיתה וגם את אחוז ארוך להוסיף לדעות לגדולות ודו. זה בניגונים מכוונים לפעול פעולתם על הנפש. אולם שירים שנדעו לקרוא בציבור, אשר בהם המליצה השקולה, לא יחשבו מהעברים, כי הם שפו אל המעלה הנעלה זאת ומועילה יותר. מהי המעלה הזאת? אומר חבר, כי הנה כוונת הלשון היא להכניס מחשבה שתאורה בלב מדבר אל תוך ליבו של השומע. וכוונה זו בשלמותה לא תושג אם יעמד פנים בפנים. כי לדברים הנאמרים פנים בפנים יתרון על דברים שבכתב, כמה יודע אם פי סופרים ולא פי ספרים. כי בדברים הנאמרים בפי אדם נזהר בהפסקה שמפסיק בדיבורו ושמו עניין ומשכות שממשיך לצורך חיבור עניינים. וכן מידת הרוח והתוקף אשר בדיבורו, וכן בתנועות הדעת ורמזים שלהם לבת כלי או של סיפור, פיתוי יום ובקשה. שאין הדיבור הפשוט יכול להביע מכל עיקר. ופעמים יעזר המדבר בתנועות עיניים וגבותיו וכל ראשו ושתי ידיו להביע כעס ורצון, בקשה ורגש גאווה ואישור רצון לו. והנה בשר המועט שנשתמע בכתב מלשוננו שיצירו לו ופעלו יש דקויות ועמוקות המשמשות להסברה המעלה של כוונת המדבר. ולבעוד במקום התנועות השכיחות בדיבור, פנים פנים שהם דיברנו, אולי מטעמים, והם אנו קוראים בתי מקרא ומצאים את המקום בו, התכוון המדבר להפסיק בעניין לעניין ואת המקום בו רוצה להמשיך בעניין. וכן מבדילים בין בשאלה לתשובה וכסה לנסו בין דברים שאמרם, אבל מדבר במהירות הדברים שאמרם במתון בין המצורך הציווי לבקשה. על כל אפשר חיבור חיבורים שלמים, אדם השופט כל אלה מצפק בדבר כוותר על השיר השקול, כי השיר השקול הוא נקרא כמדרך אחת, נמצא קור מתחבר דברים על פי רוב במקום שיש להפריד ביניהם, ומפסיק במקום שיש להמשיך, ולא ייתכן להיזהר מזה כי אם במאמץ רב. נעצור רגע להסביר, עד איפה צריך לקרוא היום? עד? איזה עוד?
איזה שלב?
אולי שם הבא. איזה עוד פשוט? הנה. היום עד, אנחנו ביום רביעי. יום רביעי. יום רביעי של איזה שבוע שפה של... יום רביעי, סמך זין עד. עד פי. עד? עד פי, עד להזדקפות. מה זה עד פי? אוקיי, אז בואו רגע נקרא ונסביר את הכל ביחד. בצדק דחו יתרון השמיעה, אומר הכוזרי, בגלל יתרון המשמעות, כי המשקה אינם רק לשם האוזן, ולמסעות תאמין קולט את משמעות הדברים, ולמרי אני כי אתם, קהל יהודים בדורנו, בוחם בחוז במעלת המשקל, מחכים אתם בזה תרמות האחרות, מחסים את העברית ביום לשקלם. אין זה כי מרוב תיותנו ובראינו אחרי נושדה, שזמנו את המעלה, יהיה סוכרנו הרגום מנופסד למבני השולנו, שודע ליחוד בני אדם, ואנחנו עשינו לשם הפרידה בין בני אדם. וכצד? אמר חברים, לא ראית מאה אנשים קוראים במקרא כאילו היו איש אחד מפסיקים מקראתם ברגע אחד ומשכים כאחד? אחי אלמנת בזה ולא ראיתי כמוהו לא פרס ולא בערה ודבר זה לא ייתכן בקראת השירים. עוד אין לפי הרגעתם אל המעלה הזאת בשלכם ומזה המשקל מקלקל אותה. אמר חבר, בלשוננו באים שני נחים בזה אחר זה, אך לא שלושה נעים, אם לא כיוצא מן הכלל. הדיבור העברי שופע פה ניחות, ובזה קנתה לה לשון את המעלה שהזכרתי והקראת הרבים פי אחד וחרצות בקריאה זו. על ידי זה קל לשמור בזיכרון על הדברים שנקראים ולחסם בלב הקורא, כן, זה כמו שאתם אמנים מתפללים. הקלקול הראשון הנגרם על ידי מקצב השיר הוא עניין שני הנחים, והשני עזיבת ההבחנה בין נגינת מילה לנגינת מילרה, ועל ידי כך ההפרש בין אכלה לבאכלה, אמרו לאומרו או אומר לאומר. וכן יסמתי שווה לסמתי, אם כי יש בלב פרש בין עבר לעתיד. הנה בדרכי הפיוט היה לנו מרחב רב, כי הפיוט היה לנו מקלקל את הלשון, הוא די לזרם את הטעויות האלה. אולם בשירה שכולה מצאנו מה שמצאנו, ואתם בפנותם אלה מנהגים הזרים, שאמר את זה מר עליהם, והתערבו בגויים ולמדו מעשיהם. יש לך כעת יודע את הסיבה לדבר שיהודים מתלוננים בשעת קריאתם הספרים העבריים? אומרים בדבר זה בעל עורר את החום הטבעי, אולם אשר אחזה לי, אני הדבר תלוי מה שדיברנו עליו כעת, מתוך שרבים הם ידעו לקרוא פה אחד, יכלו עשרה מהם יותר לקרוא מתוך ספר אחד, אשר כן עושים לנו ספרים גדולים, כל אחד מנסה עוד צריך להתקופה בשעה לשעה לשמנו כתיבה אחת, שהוא יזדקף, הסיבה המוטה לפני מעל הארץ, חייתה שם תנועת תקופות וזקפות מתמדת, זו הסיבה הראשונה. ונפים לסעד מתוך מנהג, תוך סתכלות בנים, מסע עבוד, תוך חיקוי, כי זה טבע בני אדם. אולי עצמות אחות, כל אדם קורא בספר, מקרב את הספר אל עיניו, ומקרב עצמו לספר, בשורה רצולה בלי שעצה לא חברו בזה, לכן לא זקו לתקופות וזקפות. טוב, מה הוא נוגע פה בעצם בכל הקטע שקראנו? הוא מדבר בעצם על הדיבור, על השפה, על הלשון. הלשון היא לשון הקודש. זה נושא שלם, הכוזרי רק פותח פה קצת. לשון הקודש זה לשון שהיא לא הסכמית. היא לא החלטנו איך להמציא מילה. לשון הקודש היא לשון של איך שהקדוש ברוך הוא מגלה לנו את מהות הדברים. לכן כתוב ברב צדוק, יש זה גם באבן עזרא, שאדם רוצה להבין מושג, יחפש איפה מופיע פעם ראשונה בתורה, שם שורש העניין. האיש ואישה זה מאיש. שניהם קשורים לאותיות ולהי. אדם זה בלשון אדמה, החווה זה הם כל חי. השמות הם לא הסכמים, הם מבטאים את המהויות. לשון הקודש מגלה את המהות של הדבר. רמח"ל עוסק בזה הרבה, הרש"ר הירש, דרך הנגלה עוסק בזה הרבה. אחד הדברים יפים שמראה, הרש"ר הירש למשל, תיקחו את השורש פי ריש. אגב, שלוש אותיות שורש, הראשונה היא המרכזית, השנייה האמצעית והשלישית היא הדקה יותר המשתנה. זכו את השורש פי ריש ותוסיפו את כל א' ב', תראו לך כל אותה מהות. בואו נבדוק את זה למשל. פי ריש ד' פירוד, להפריד. פי ריש ז' לפרז, תראו, הכל זה חיתוך לפרטים, לפרז שטח. פי ריש ט' לפרט פרטים. פי ריש כ' לפרוך דבר, לפורר אותו. פי ריש מ' לפרום, לפרוס. לפרוע, לפורר, לפרוץ, לפרק, לפרש, אתה מפרש את הדבר, הכל, הכל אותה מהות מתחלקת לכל המילים כולו. יש מהות פנימית, שבאופן יותר עמוק, כל אות היא מהות רוחנית, זה כמו יסוד, כמו שבכימיה יש CO2, רק ש-CO2 זה סתם המצא מה זה C ומה זה O ומה זה 2. פה האות, המהות הרוחנית של האות, צורת האות, הגימטריה של האות, אז בראש מילין הרב הוק עוסק בזה, יוצרת את המהויות, הרב הוק למשל מראה. שהוא מרכיב אותיות, למשל את המילה, הוא מרכיב מילה מאותיות, הוא מראה איך כל אות עם המהות שלה, איזה תרכובת הם יצרו, ואיך כל המשמעות של המילה הזאת, כל הופעותיה, זה הכל אותו רעיון, אותו עניין, אותו דבר. למשל המילה בד, הוא מסביר למה הקשורה לו את ב', למה הקשורה לו את ד', מה המשמעות של התרכובת ביניהם, ואז למה בד, בד זה מלשון אחד שקר, כמו בדיה, ובד זה מצד שני בדי המשכן, או זה ענף, בדי ההדס, כי ענף זה פרט שמתחלק מתוך המכלול. ומה זה בדיה? אתה לוקח חצי אמת, גרעין אמת, ואתה מוציא את זה מכל המכלול. וכאן הוא כאן המהויות של אותה מילה קשורות לאותו יסוד שמרכיב, ולמה הוא מסביר, זה קשור, שבד זה בית, בית קיבול, ודלת זה דלות, לקחת רק משהו דל, הרכבת לו בית גיבול, בית קיבול, ואתה לא רואה את כל המכלול, וזה הבד. והכל, הכל מורכב, כל עוד, כל מוד, זה לשון הקודש. לשון הקודש זה לשון יצרת, זה לשון אלוקית. לכן צריך כל כך להיזהר בלשון הקודש. ולכן בלשון הקודש היא גם מופיעה כמו שאומר הכוזרי בטנטה. טנטה זה טעמים נקודות תגין אותיות. כלומר, יש פה לא רק את האותיות, יש את הניקוד, יש את התגין, ויש אפילו את המנגינה מאיפה הדברים נמרים, ומה ההקשר של נמרים. אצל המרוקאים, או אצל, יש את שירת הבקשות, אז גם אחרי זה יש את ה... איך זה נקרא? יש כאילו מקמים, שעכשיו אתה לא במקום הנכון, אתה לא, הרסת הכל, לא קשור עכשיו, אתה כאילו יכול להתפוצץ עליך, שכך שמעתי סיפורים, לא הייתי משאול את בקשות, אבל כאילו עשית את זה בבא, זה לא זיוף רק, זה כאילו כל ההקשר שנית, זה לא המקום המתאים, זה לא האווירה, זה לא הניגון, כי התורה היא שירה, היא שירת החיים, השירה היא לא רק לעשות את זה טכנית, חרוז, חרוזים תפוזים, רק בצורה יותר מתוחכמת, אלא להביא את הנשמה לידי גילוי. כשהנשמה צריכה לבוא לידי גילוי, יש באמת כל תיבה, הנה תראו, מה זה תיבה? תיבות המילים, כן? ומה זה תיבה? תיבה זה בית קיבול. התיבות של המילים הן תיבות להופיע משהו, לכן שמות לניגון שבהם נאמרים, למילים, לניקוד, למשמעויות. לכן, בסוף אפשר להגיע מהמקום הזה, שמאה איש ביחד קוראים את אותה קריאה באותו דיוק בדיוק, מכיוון שבסופו של דבר, השפה בנויה ככה שכל דבר הוא עם המשמעות שלו. לפני המון שנים שהייתי בגיל שלכם, אז המצא לימד אותנו שהייתה הצעה לשיטת חינוך, למד ילדים אפשר לקרוא מילים. הוא אמר, זה טעות נוראית מאוד, זה חוסר הבנה בלשון הקודש. בלשון הקודש צריכים להתחיל ללמוד אותיות, ועם ניקוד, כמה הצעה לפה, כי כל אות היא יסוד. אוי, ומה אתה חושב שרק המילה יוצרת את המשמעות? אתה לא מבין את הכוח של האות? אתה מבין את הכוח שיש פה? זה דבר פילי. לכן בעצם מה שריאל פה דיבר זה הרבה מאוד על, 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 על היסוד שוב של מדרגת הלשון והמיוחדות שלה היא הרבה מהם, אומר ריאל חיכו עכשיו את הגויים הזה אבל מה זה שאותו המלך אבל טוב נו אבל מה המיוחד בה? אז הוא אומר לו אותה נקודה שבעצם, ואנחנו פה בקטע, הוא עוד ימשיך עכשיו להיכנס לדרכי הלשון אבל הוא נכנס איתו, ריאל גם היה משורר גדול, נכנס איתו להבין איך בתוך העברית עצמה, גם בטעמים שלה, גם בצורה של הניקוד שלה, יש משמעויות. עכשיו הוא הולך להיכנס בקטע הבא, ולהסביר יותר את המשמעויות הללו של כל הניקוד, ודעו לכם שזאת ברמה פשוטה, לכל הניקודים, בלשון הקודש, משמעויות רוחניות. שוב, בלשון הקודש, כל שבעת הבניינים, כל בניין, פעל, פיעל, זה נשמע חוקים בלשון, כל דבר כזה, יש לו משמעות, איזו צורה של הופעה מסוימת של כל הגילוי של עכשיו דברים מתגלים. לכן לשון הקודש היא, לשון זה מקצוע של קודש. לשון הקודש. משרדים לשון זה קודש, כן.
הרב, אז בעצם לא משמשים בארמית בזמן.
ארמית, הוא אמר, ארמית הייתה השפה שהייתה נוגע בבבל, התלמוד הוא תלמוד בבלי. באמת שאתה רואה בגמרא עצמה, כל פעם שיש עברית, זה בעצם משנה או ברייתא, כי זה היה בארץ ישראל. דיברו, בבבל דיברו בארמית. ובפועל זה גם חלק מהעניין, שהיינו בגלות, הדברים תורגמו מהקודש ל... לא רק מעשית שאנשים אז יבינו את השפה. אנחנו באמת לא במקוריות של הדברים. לכן, אם תשימו לב, גדולי הפרשנים כמו רש"י, כמו אבן עזרא, כמו אחרים, הם הרבה עוסקים בלהבין מה המילה אמרה בלשון. טוב, נו יאללה, בוא תגיד לי את המוסר, מה אתה אומר לי את הלשון? לא, לא. חלק גדול זה להבין בסוף את מילה. אם הבנת בסוף את המהות של המילה, היא עצמה מסר. היא עצמה נקודה, היא עצמה ביטוי גדול מאוד. ראינו את זה אגב בקידושין. האישה נקנית, אבל כשאתה עולה לתורה ואתה רואה שהקניין הראשון זה חווה שקונה את קין, אין כסף, אין מוכר, כל המושג הקניין פתאום משתנה, רק אנחנו מורידים את הכל, אנחנו מתרגמים, תרגום בגימטריה זה תרדמה. למה? כשאתה מתרגם משהו אתה מרדים, אתה לא נוגע בהקשר האמיתי של הדברים, אתה לא מבין את הניואנסים הדקים של הקשר החיים. אם תתרגם עכשיו שיר אפריקאי, אבל אתה לא אפריקאי, אתה לא חי באפריקה, אתה לא מבין את ה... אתה לא מבין, אתה מרדים את השיר. אתה מרדים, אותו דבר גם במנגינה, שמנסים לפעמים לתרגם מנגינות, להעביר את המנגינה זה לא תמיד אותו דבר, כי אתה מתרגם פה הקשר חיים ממקום אחד, ומעביר אותו לחברה אחרת לגמרי, זה לא אותו דבר, זה לא רוכב על אותם דברים, אבל במילים זה עוד הרבה יותר חזק, הפער הזה.
למה רש"י מתרגם לפעמים אז?
לא, לא, כדי שתבין על מה הוא מדבר, כי איפה שהוא נמצא, אנשים עוד נמצא, לא הבין בכלל את המילה. זה מה שהיום קוראים לו כאן, זה באמת תרגום. היום אנחנו רוצים תרגום לתרגום שלך, שכבר יודעים מה הוא אמר, מה זה הדבר הזה בצרפתי. אבל אנחנו צריכים לחזור למקוריות של הדברים. יש ספר קבלה שנקרא שערי הוראה. הספר הזה עוסק, ספר קבלה עוסק להסביר את מילות הקודש. כל מילה מהמשמעות הרוחנית שלה. להעיר אותה, המילים, המילים זה דבר עצום. זה דבר עצום. טוב, עד כאן, יישר כוח.
הרב, נגיד...